ממש אני אגנוב כמה דקות קטנות להודעה משני כיוונים. הודעה גם תן וגם תודמית לרובידוי. שלראשונה אלן הציע את הנושא של סדרת השיעורים, אז זה מאוד ריתק לבוא לשמוע, להתמלא בידע שמעולם לא, אישית לא שמעתי, כמה אחרים פה שמעו. מצד שני היו הרבה חששות בעקבות פרסומים למיניהם, מאמרים וכו', לכיוון והכל. אז בראש ובראשונה זה התודה הפשוטה לרב מיכאל אברהם, שבאמת משקיע מזמנו פעם בשבועיים להגיע, לא פשוט, ולתת שיעורים מדהימים ומהידע הנרחב שיש, דברים שציינתי כבר כמה פעמים, שניכרת מאוד ההשקעה והעמל והגאונות שיש בדברים. אז זה בראש ובראשונה יישר כוח גדול, פשוט בשם כולם. ולגבי הווידוי, אני חייב גם לומר שהיו קטעים של עליות וירידות ביכולת, הייתי אומר, להכיל את הדברים שנאמרו או שנאמרים, אבל ככל שהדברים התבהרו במשך הזמן וקיבלו צורה והתחלתי אישית להבין את דרך השיטה, אז זה בהחלט לא היה אותו רושם שהתקבל מאותם מאמרים אחרים שקראתי. הבנתי שיש פה שיטה שהיא לחלוטין, לא שצריך איזשהו אישור, אבל מבחינתי האישית, ההרגשה שלי האישית, שהם לחלוטין בתוך הגבולות של דרך ישראל סבא בצורה הגדולה שלהם, בצורה הכללית. אי אלו נואנסים, וזה על זה רציתי לדבר, אי אלו נואנסים עדיין לצורת חשיבה שלי וצורת חינוך שלי שגדלתי בישיבות, יש בהם מן השוני, מן השינוי, ועל זה רציתי טיפה להעביר איזשהו מסר מסוג קצת שונה, וזה אילו ואילו, מבחינת אילו ואילו דבר אלוקים חיים. היחס הזה שנותנים המעמד שנותנים לחז"ל או לראשונים או לגדולי האחרונים כשלומדים וכשבונים את האמונה, ואחרי זה גם את פרטי הדעות והמעשים וההלכות, בצורה, בכיוון קצת שונה ממה ששמענו, רק כדי לפרוס עוד שיטה בעניינים הללו. אני אתחיל דווקא מנציב קטנטן שאני חושב שהוא פורס את הדברים בצורה הכי פשוטה ככה ומצא משתי השיטות שיש, ואחרי זה אתם טיפה הדגישים על השיטה השנייה. בראשית תף יוטט, שלושה אלה בני נוח, כן, בני נוח, שם חווה יפת, ומאלה נפצה כל הארץ. אז נהיים השלושה, אומר הנציב בעמק דבר, רצון הקדוש ברוך הוא היה שהעולם מתנהג על פי שלושה אופני בני אדם, שלושה סוגי טיפוסים, שלושה סוגי אנשים בעולם. היינו, אנשים פשוטים עובדי אדמה, ואין להם הרגשה דקה, זאת אומרת, זה אנשי העמל כפיים, שלא מפותחים בשכלם. פה המושג הרגשה זה לא רגש, אלא זה הבחנה. אין להם הבחנה דקה, הם יותר גסים מהבחינה, לא חלילה מבחינה רעה, אלא מבחינה שהעיקר חייהם הם סביב החומר, סביב עבודת האדמה. ואנשים אפרטים מרגישים בשכל אנושי הרבה, שזה אנשי החוכמה, הפילוסופיה, המדע, שהשכל שלהם מפותח, ואנשים אלוקיים דבקים באשם. ואומר קבל השכינה לפי ערך האדם והמקום. על כן, מכל שלושה אלו נתחלקה כל הארץ. שם חם ויפת, כל אחד מהם מסמל שליש, שליש, שליש מסוגי האנשים האלה בעולם. עכשיו, יש פה הבחנה בין אנשי השכל האנושי הרבה לבין אנשים אלוקיים דבקים באשם, מרכבה לשכינה. זאת אומרת, יש כאן מושג חדש, מימד חדש לעולם, שאני חושב שהוא גם לא שומד במחלוקת בכלל, נאמר את זה גם בלשון של הכוזרי, דצחם ונביא. יש דובן צמח חי מדבר, ויש נביא. עכשיו, בזה גופה, אני חושב, כפי ששמענו בשיעורים, יש מחלוקת. מה זה הנביא הזה? האם זה בעצם פיתוח עוד יותר משוכלל ועוד יותר עמוק של השכל? אותם דרכי חשיבה ואותם לוגיקות שעובדים איתם דרך כל הפילוסופיה והמדע, אז אותם מזכחים ומנקים ומגיעים לתובנות אלוקיות בשכל האנושי הזה באותם כלים, או שזה זו דרגה חמישית שלגמרי לא נוגעת לארבע אחרות. כמו שהנציב פה כתב, אנשים שמרגישים בשכל אנושי הרבה, לא משנה באיזה רמת שכל, הכי 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 גאוני והכי דק שיכול להיות, ואנשים אלוקיים דבקים בהשם. זאת אומרת, זה איזושהי רמה אחרת. כמובן, כל אדם חי מתוך השכל, מפעיל את הראש כדי להגיע לדברים ולחשוב ולפתח את החיים שלו. אבל יש כנראה איזשהו מצב, אני לא חושב שאנחנו בדור הזה, בהרבה דורות, לא חווינו את הדבר הזה. אי אפשר אפילו לחוש אותו ולהבין אותו, כיוון שאנחנו לא שם. אבל יש מצב של הזדקחות אישית, אישיותית של אדם, שמגיע למצב שבו יש לו כבר מסרים אלוקיים בכלי שהוא הדבקות בהשם. לא דבקות של שכל דק הרבה, שכל אנושי הרבה, אלא זה כלי אחר לגמרי. כלי של דבקות בהשם. עכשיו, בנקודה הזאת, אני חושב שיש פה, כן, מחלוקת עקרונית. שאם ניקח אסכולה כזאת, כמו הכוזרי, והמהר"ל, והרב קוק, בתור שלושה ידועה ומפורסמת, שעליה גם נסמכים הרבה מאוד רבנים אחרים, יש להם מהלך דברים שמפתח את האמונה ושמסתכל כלפי חז"ל, כלפי הראשונים וגדולי האחרונים, בצורה אחרת מאשר מבחן שכלי טהור של ויכוח בכלים שלנו. אלא הם לוקחים את זה לרמה שיש פה מימד אלוקי כזה, נבואי מסוים, או רוח הקודשי מסוים, שהוא לא בכלים שלנו. עכשיו, עד כמה לקחת את האסכולה הזאת, עד כמה להשתמש בה, זה גם מחלוקת פנימית. אם ניקח את המחלוקת בין הרשב"א לרבי אברהם בן הרמב״ם, שהוזכר הרבה בין הרמב״ם, אבל הרשב"א פחות הוזכר, שאומר שאפילו בעניינים מדעיים, שאני אישית מודה ומתוודא שקשה להבין את הרשב"א הזה, אבל אפילו לזה הגענו, והרשב"א הוא לא קט לקניה, שאומר שאפילו בעניינים מדעיים אין אף פעם חריגה מהאמת האלוקית בדברי חז"ל. בכל דברים המדעיים. והדברים יתבררו והתלבנו. על אף שהמדע היום לא מקבל ולא מסכים עם הדברים שחז"ל אמרו בצורה מדעית. אבל יש רשב"א כזה שאומר שהכל אמת אלוקית צרופה שאין להרער עליה כלל וכלל. עד כדי חרם הגאונים להשתמש בתרופות חז"ל לא מחמד שהן לא אמיתיות. מחמד שאנחנו לא יודעים איך הן עובדות, אנחנו לא יודעים למה הן התכוונו, אז אנחנו עלולים לזלזל בהן ולכן אסור להשתמש בהן. אז כיוון הפוך על הפוך. אז זו שיטה אחרת במהלך כל הדברים והאידאות והדעות. ואני פשוט רציתי להבליט שיש שיטה אחרת להסתכל על המכלול הזה, כאשר שוב, בתוכו ובתוך הנואנסים ובאסכולה השנייה שרואה את הדברים כן מתוך השכל האנושי, ואפשר להתרומם גם מתוכו להבנות עמוקות מאוד ותורניות לגמרי, ולראות את הנבואה אפילו כמימד שכלי יותר חזק. זה שתי שיטות לגיטימיות. רק הדבר אחד אחרון, שאני אסיף ואומר שלפעמים, וזה אולי הלקח שלי, מתוך התובנה הראשונה והתובנה שהתלבנה לי אחר כך, שלפעמים צריך לשים לב איך הדברים מתקבלים. זאת אומרת, אם נכתבים בתור מאמר לרבים, ללא פריצת השיטה, כמו שאנחנו שומעים כבר הרבה שבועות, ומתעמקים בה ומתעמקים אותה לעומק, אז לפעמים זה בגדר חכמים יזהרו בדבריכם, שמא ישתו תלמידים וכו'. זאת אומרת, כיוון שזה נושא כל כך עמוק וכל כך מעורר עניין ומחלוקת ונכנס לנבחי האמונה היהודית, אז פה אני רק שואל את עצמי, מהי הדרך להעביר את הדברים לציבור הרחב, שלא שומע את כל פירוט הדברים וכל המעמד, והוא רואה את הכותרות ואת הדברים ככה בשטחיותם במאמר, ועלול להתרשם בצורה לא נכונה, לקחת את זה למקום לא נכון. ופה גם בנואנס קטן אמיתי, אני לא הורגלתי מעודי להשתמש בביטוי, גם אם זה בתוך דרך ישראל סבא הכללית, אבל בביטוי הקשה מאוד בעיניי של עצם השימוש במילה טעות, במילה טעות כלפי חז"ל, גם אם זה, שוב, בתוך השיטה שסבורה שהכל זה שכלי וזה רק רמה שכלית אחרת, להשתמש במילה הזאת או במילים דומות לה, או למשל בשיטה שאומרת שאנחנו ניקח את ההבנות שלנו ונקפוץ על גבי הרבה דורות שחשבו אחרת ואנחנו מחליטים אחרת, זה אישית עדיין צורם לי, ובצורת פסיקת ההלכה, כפי ששמענו, זה לא נוגע לפסיקת ההלכה, אבל שוב, מה שאנשים מבינים מזה יכול להביא למצב שפסיקת ההלכה לא נכונה, מכוח זה שיחשבו שכבר השכל שלהם מספיק מפותח ואולי יותר מהדורות הקודמים, ולכן הם יכולים להתעלם מכל הנאמר כל הדורות ולהגיע גם להלכות לא נכונות, שזה בוודאי לא הרצון של אף אחד פה. ורק כדוגמה אחרונה, אם ניקח למשל דוגמה הכי פשוטה של מים אחרונים, שזה נחשב כאולי הדוגמה הקלאסית של דבר מדעי שכלי שעליו התבססו חז"ל כשקבעו את המצווה, את ההלכה הזו שהם יכולים חובה, מלך סדומי, והוא לא קיים בימינו, לכאורה הכי פשוט בעולם לבטל את ההלכה ולא לעשות מים אחרונים היום. זה נכון שיש בהחלט שיטות כאלה, כתוספות שאומרים את זה בש"ס, וכמו הסעיף האחרון בסימן שהשולחן ערוך כותב מים אחרונים, אז הוא כותב שכבר יש אומרים שזה רשות, כיוון שהם מלך תומית, על אף שהוא פותח את אותו סימן בשלוש מילים, מים אחרונים חובה, ככה הוא פותח את הסימן, אבל בסעיף האחרון של אותו סימן הוא מביא את האלה שחולקים. אבל אם נראה בדוגמה הזאת את השיטה השנייה, כדוגמת הגר"א, שהוא אחד המרכזיים בשיטה השנייה, שסבור שהכל זה רק מעל פני השטח, אבל מתחת לפני השטח יש המון קדושה, רוחניות, שכינה, אלוקות, שחבויה בתוך כל הדברים האלה. אז כהוכחה לדבר הזה, אם חז"ל דורשים את הפסוק, והתקדישתם, והייתם קדושים, והתקדישתם אלו מים ראשונים, והייתם קדושים אלו מים אחרונים, אם דורשים את הפסוק הזה, והייתם קדושים אלו מים אחרונים, כבר זה רמז עבדי כסק, שזה לא מדובר רק על מלך סדומי. אם זה היה מדובר רק על ניקיון, רק על חשש שמייגע בעיניים ויתבר, זה לא נשמע כל כך קדושה, והייתם קדושים על ידי המעשה הזה. אבל אם חז"ל מצאו לזה את הרמז, משמע שבאמת התכוונו גם לדברים נסתרים, אלוקיים, שאין לנו יד ורגל להבין אותם, אין לנו אפשרות פרוטלי אישית לקלוט אותם, ופה רואים את המימד שבחז"ל, שעליו אין לערער, ובוודאי בהלכות לקבל את הדברים של דורי דורות.
שבוע. רק באמת שתי נקודות בעקבות הדברים של הרב שטיינר. קודם כל אני מקבל גם את ההערות, אני לא רוצה להגיב, אבל גם את ההערות אני מקבל. אבל אני רוצה להעיר שתי הערות שהן קשורות להערות, ואז אני אחזור לענייני, שגם זה בעצם כנראה לא תכננתי, אבל זה גם יהיה קשור לעניין. הרב סולובייצ'יק מדבר על החוויה שלו כשהוא לומד תורה. הוא אומר שהחוויה שלו הייתה שאבא שלו יושב סביב השולחן עם הרמב״ם והתוספות ורבי יהודה הנשיא, וככה יש מלחמה והוא במתח אם אבא שלו יציל את הרמב״ם או לא יציל את הרמב״ם. זאת אומרת, יש איזושהי מעורבות ככה מאוד רגשית, חווייתית, בתוך תהליך הלימוד לאורך כל הדורות. אני טיפוס, אתם יודעים, נורא לא אמוציונלי, אבל כשקראתי את זה, זה מאוד דיבר אליי. אני חושב שזה ממש החוויה שלי. אבל החוויה שלי הזאת מביאה אותי דווקא להפך ממה שהיא מביאה הרבה אחרים. זאת אומרת, יש כאלה שמרגישים שדווקא בגלל החיבה והקשר העמוק וכולי, אז הם נזהרים נורא בכבודם של היושבים המסובים סביב השולחן. כן, רבי יהודה הנשיא, כן, היושבים סביב השולחן הרוחני הזה, התלמודי הזה. והתחושה שלי, ואולי אני טועה בזה, אני מקבל את ההערה. זאת אומרת, אבל התחושה שלי שאם אני יושב סביב השולחן, אז אני רב איתם. אני שם סביב השולחן, לא, אמיתי, אני מדבר באמת. זאת אומרת, אני יושב סביב השולחן הזה, הוא שולחן שהוא נמשך לכל אורך ההיסטוריה. זה השולחן, כן. אז היושבים סביבו מדברים כמו שצריך לדבר. אני לא נמצא במוזיאון, זה הבית שלי. זאת אומרת, אני מדבר עם האנשים דווקא בגלל המעורבות, דווקא בגלל שנורא חשוב לי מה שהם אומרים, ולברר את זה, והאם אני כן מקבל או לא מקבל. והרבה פעמים התחושה שלי זה שההתייחסות הנורא זהירה, שכמובן כבודה במקומה מונח, אבל היא או מביאה ריחוק או יכולה להביא לריחוק. כי כשמישהו נכנס לכנסייה, אסור לעשות את זה, כן? מישהו נכנס לכנסייה, הוא נכנס לקצות האצבעות. זה לא המקום שלי, אני לא הולך לעשות שם בלגן. בסדר, נתן להם את הכבוד שמגיע להם ונלך הביתה. בסדר? אבל אם אני נמצא בבית שלי, אתם יודעים, זה כמו שכל הסיכולות, כל הבדיחות האלה על נוטרי שנכנס לבית כנסת ורואה מה שקורה שם. זאת אומרת, יש משהו בה, אז הרבה פעמים זה נראה לנו כאמירה לגנאי. אז בבית הכנסת כולם מספרים צ'יזבטים, עוברים על הבורסה וכל הדברים האלה, היום זה דפי פרשת השבוע, שמחלטים אותם בפרסומות של הטיולים לחוץ לארץ. אבל במובן מסוים, יש פה משהו דווקא נורא, נורא אותנטי. זה הבית שלנו, זאת אומרת, אנחנו חיים פה, אני לא הולך לקצות על אצבעות, אני אומר, עכשיו כתוב, באמת אלוקים נהלך ברגש, אוקיי, זה מתח מסוים בין שני דברים, שיש לה שני צדדים. זאת אומרת, וברור שדברים יכולים להתאפס לא נכון, משני הכיוונים לדעתי, וצריך להיזהר גם נכון, אבל אני רוצה כן להגיד בכל זאת, שיש משהו בזה, שאם אתה מעורב, אז אתה רב איתם. זאת אומרת, אני לא מוכן להישאר מבחוץ כזה ולהעריך, להעריך את האנשים וככה ללכת על קצות האצבעות ולא לא לבקר. אז אם אני שם, אני שם. זאת אומרת, זה המשפחה שלי, זה הבית שלי, ואני מדבר איתם. עכשיו, אני מדבר איתם בגובה העיניים, זה לא אומר שאני בהכרח חושב שאני כמוהם לגמרי. אבל אני שם. אני לא מוכן לקבל שיתנו לי פה הנחיות, ואני מסתכל על בויטרין הסגורה כזאת על הדברים, מתוך איזושהי תחושה ש, כן, אסור להשתמש בהם, אלא לראותם בלבד. וזאת הערה ראשונה. הערה שנייה, בקשר למה שדיברתם בסוף, על היחס להלכה, אני חייב לומר שפה אני דווקא טיפה הולך יותר, אני מרחיק לכת יותר ממה שתיארת. לא, באמת. ניסית אולי להציל אותי ממה שאני, אבל אני מסרב להינצל. זאת אומרת, אני כן חושב שזה משמעויות בהלכה, ובאופן פסיקת ההלכה, אני לא מוציא את ההלכה מכלל העניין, ואני כן חושב שגם בהלכה, אם אנחנו יושבים סביב השולחן, אז אנחנו סביב השולחן. אנחנו לא יושבים ליד שולחן הילדים ומחכים שהגדולים יזרקו לנו פירורים. זאת אומרת, אנחנו יושבים סביב השולחן. כשאנחנו יושבים סביב השולחן, אז אנחנו מעורבים בדיון, ואנחנו אלה שצריכים לקבל את ההחלטות. אנחנו, אני אומר, במובן הרחב, זאת לא משנה, אז הפוסקים. אבל כל דור אמור לקבל עבור עצמו את ההחלטות, ולפעמים אלה תהיינה החלטות שונות מהדורות הקודמים. עכשיו, אמרתי כבר שלגמרה יש איזושהי סמכות. סמכות במובן הזה שקיבלנו על עצמנו שלגמרה לא חולקים. זאת מסגרת הדיון. עכשיו, בתוך מסגרת הדיון הזאת, אבל נכנסים, כמו שכל אחד שלמד גמרה יודע, נכנסות המון אפשרויות. שלא לדבר על כל שיטות הראשונים והאחרונים שנמצאות בתוך המסגרת הזאת, ולראשונים והאחרונים לא קיבלתי על עצמי לא לחלוק. אני עם כל הכבוד, ואני רוכש הרבה כבוד, עוד פעם אני אומר, אני באמת מרגיש כמשפחה. זאת אומרת, אני, גם הבן שלי בעבר, גם אני, אנחנו היינו יודעים בעל פה את כל ספרי הגיאוגרפיה האלה, עם כל הצחוק וזה ששום דבר שם לא, לא, זאת אומרת, שהדברים שם לא בהכרח נאמנים למציאות. אבל זה מה שהיינו קוראים כל הזמן, אני יודע בעל פה את כל גדולי ליטא ומי למד אצל מי ולמה וזה, לא כי אני מעריץ אותם והם לא טעו אף פעם, כי זאת המשפחה שלי, שם אני חי, ואני אני שם, אני רב איתם. אני רוצה לדעת, דע את האויב, כי אני צריך לדעת עם מי אתה רב. זאת אומרת, במובן הזה, אז יש לזה גם השלכה, שאם אני מעורב ואני חלק מהעניין, אז כן, אני לפעמים מביע עמדה שהיא לא כמו האחרים, ואין לה דיין אלא מה שאין עברות. ולכן כן יש לזה השלכה הלכתית. לא כחריגה מהגמרא, זאת המסגרת המקובלת, אבל המסגרות הנוספות שנוספו לאורך השנים, לעניות דעתי, קיבלו איזה שהם מימדים מוגזמים. זאת אומרת, זה לא...
למה הגמרא כן ורשומים?
כי הגמרא זאת הסכמה מלאה על כל ישראל. פשוט גם התורה. קיבלנו על עצמנו, ומה עד הסיני, לקבל את התורה. אז גם את הגמרא קיבלנו, באמת. כלל ישראל קיבל אותו, ובמובן הזה זאת החוקה. אני חושב שאם 120 נבחרים שלנו מסכימים על משהו וזה מחייב אותנו, אז שכולנו ביחד, כמו בפוליס היווני, כן, הצבענו ואמרנו, אנחנו מקבלים את זה, אז הוודאי מחייב אותנו. פה יש דבר נורא פשוט. אבל האם זה אותו דבר כלפי הרמב״ם? לא. עם כל הכבוד לרמב״ם. האם זה אותו דבר כלפי הראש, כלפי השולחן ערוך, המשנה ברורה? ממש לא. לא. זאת אומרת, שלומדים את הסוגיה, לומדים אותה עם כל הראשונים והאחרונים, כמובן, עם כל הכבוד, מנסים לברר מה הייתה התפיסה שלהם, למה הם אמרו כך, למה הם אמרו אחרת. בסופו של דבר, את ההחלטה אנחנו צריכים לקבל, בעצמנו.
בלי אף ראשון של...
לא בלי אף ראשון. אני אומר, יחד עם הסתכלות על כל הראשונים והאחרונים, אני בסופו של דבר מגיע למתקנה מה נראה לי נכון, ואת זה אני עושה.
אם נלאה את כל הראשונים...
אז זו שאלה גדולה. אם אני אהיה מאוד 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 משוכנע, אז אולי אפילו את זה אני אעשה.
אבל למה?
אולי. אבל זה באמת, זה היפותטי, כי זה כמעט לא קורה, רמת שכנוע כזאת שנגד כל הראשונים, וזה מה שאתה פשוט טועה, זה לא יראת שמיים. אתה כנראה טועה. אל תשדו בי בירת שמיים, חד
משלנו.
למה? זאת עובדה.
אתה כמעט בפל
כמו שקראת בפל, אומר הרבה מאוד. לא, בסדר, אבל אני מדבר על תורות של... בתקופת הירושלמית,
אבל מה? מה שאתה אומר, אם היום יקום לקבל את הראשונים כמו הגמרא, אז פתאום זה קנים
אחרי. זה כמו מתן תורה, זה אותו רעיון.
קיימו וקיבלו.
מה?
קיימו וקיבלו.
כן. עכשיו, אני לא חושב שזה קרה. זאת אומרת, יש כאלה שחושבים שזה קרה. אני לא חושב שזה קרה.
אני חושב שזה קרה.
אוקיי, אני לא חושב. אנשים חולקים על ראשונים לא מעט. זאת אומרת, לא, על הגמרא אף אחד לא אומר שאני חולק. אתה יודע, אתה יכול להגיד שאולי הוא עושה פרשנויות יצירתיות. אף אחד לא יגיד על השולחן אני חולק על הגמרא ופוצק נגדה. אפילו מי שמציע פירוש נגד הגמרא, שזה כבר איזה חידוש, פירוש למשנה נגיד נגד הגמרא, תוספות יום טוב בנזיר, ועוד יש כמה דוגמאות לזה, שלושה שהטילו לכיס שם רס"ג, ועוד. אבל אף אחד לא יגיד, אני פוסק נגד הגמרא. אני לא חושב כמו הרמב״ם, כמו הרשב"ן, לא נראה לי בסברה, כמו רבי עקיבא עגר. אבל אומרים את זה, אומרים את זה. לא, קונים בראשונים גם. רק אנחנו מתאגרנו שהעובד שעובר והגרא הם מיוחדים. למה הם מיוחדים? אם במאה ה-16 עבר הקו שאי אפשר לחלוק, אז למה להם מותר לחלוק? מה זה יחידי סגולה? שלהם זה מחייב או לא מחייב? יחידי סגולה מותר לחלוק על הגמרא? מה זה יחידי סגולה? אם זה מחייב, זה מחייב.
כל
המקרים הנדירים שאתה נושא כלים סביב השולחן ערוך, קיבלו את סמכותו של השולחן ערוך וחולקים עליו. אז מה זה? זה גם לא נדיר כל כך. אז הסמכות, צריך להתארגן, קבלת הסמכות הזאת זאת קבלה שצריך לקבל אותה כמו שהיא. זאת אומרת, עד כמה שקיבלו גם אני מקבל. אני רק חושב שהיום מפריזים עם זה. זה לא מה שקיבלו ברמה כל כך קיצונית. אני כן חושב שיש לזה משמעות, ברור, ודיברתי על זה כבר, שהקרבה למקור נותנת איזשהו יתרון לדורות הקודמים, אבל יתרון אין פירושו סמכות מנדטורית. אני מבין שהזכרתי את הראש בסנהדרין, בפרק ד', שהראש אומר שם, הוא מדבר על סמכותם של הגאונים, בפסקיו שם. והוא אומר שם, אין דבר כזה, אחרי הגמרא אפשר לחלוק על כל אחד. על כל אחד אפשר לחלוק. עכשיו, כשהראש מדבר על זה ביחס לגאונים, אני עושה באנלוגיה, למה שאני לא אגיד את זה ביחס לראש? אותו דבר. אחרי חתימת הגמרא, אין לאף אחד סמכות מנדטורית. עכשיו, כאן השאלה, מה ההבדל בין סמכות, וכאן זה הנקודה האחרונה, מה ההבדל בין סמכות מנדטורית ליחס שלי לראשונים, או ליחס שאני חושב שנכון לתת לראשונים ולגדולי האחרונים? הראשונים וגדולי האחרונים הם פשוט בדרך כלל צודקים. לכן הלכה כמותם. בגמרא הלכה כמותה לא בגלל שהיא צודקת, אלא בגלל שזאת הסמכות. זאת אומרת, זה הקודקס. זאת אומרת, זאת המפגש שבתוכה אנחנו עובדים. אבל יש איזה יתרון ויש איזה חיסרון. החיסרון של הסמכות המהותית, לא הפורמלית, זה שאני יכול לבדוק. אולי הם לא צודקים. אם אני נורא אשתכנע שהם לא צודקים, אז אין לדען על מה שהם עברו. עכשיו, זה לא אומר שאני חושב שאני כמו רבי עקיבא אגר. אתה נמצא כמו רבי עקיבא אגר. מי שפותח מערכה שלו רואה שהוא לא כמור. בשביל זה רק צריך לפתוח את זה. אבל מצד שני, אין לדען על מה שהם עברו. אני בשביל לחלוק עליו לא צריך להיות כמור. אני צריך לקרוא את הנימוקים שלו, לראות מה המסקנה שלי, ולהחליט אם אני מסכים או לא. עכשיו, במקום שאני אתלבט, כמובן, יהיה לזה משקל שרבי עקיבא אגר אומר אחרת. אין בעיה. אבל זה בדיוק ההבדל בין סמכות מנדטורית לבין הכרה בגדלות. למרבה האירוניה, הסמכות של הדורות אחרי הגמרא מבוססת על הכרה בגדלות. הסמכות של הגמרא, גם אם ברקע יש את ההכרה בגדלות, זה לא בסיס הסמכות. בסיס הסמכות זאת הקבלה. ולכן שם באמת אין מה לעשות שם. זאת אומרת, זה... ועוד פעם, וזה לא אומר שהם לא טעו. אני חושב שהם כן טעו, דיברנו קודם. אני כן חושב, בכמה וכמה מקומות. ולכן יש איזה צדדים לכאן ולכאן, לשני סוגי הסמכות האלה, ויש איזה בהחלט משמעות בפסיקת ההלכה, כי חלק מאותם מאמרים, מסתובן אליהם התכוונת, האחרונים שבמקור ראשון, אז אמרתי שם שאני חושב שצריך לחזור לפסיקה מסדר ראשון, מה שנקרא בפסיקה מסדר ראשון, פירושה מה שאני מתאר עכשיו. זאת אומרת שכשיש סמכות מנדטורית אני מתחיל איתה, כשיש סמכויות שהן לא מנדטוריות, אז אני דן, אני מתלבט האם כן או לא, אם זה שייך היום, לא שייך היום, ואני מגיע למסקנה, מה שנראה לי. עוד פעם, לי זה אפשר להתווכח מי זה מי. האם כל אחד יכול לעשות את זה? אני לא חושב, זה לא אחראי גם. אז מי כן? רק אספת גדולי הדור המוסמכת, אז אומר זה לא יקרה אף פעם. אז מה זה, אז הוא אומר? שכנראה מי שברחי בצורה כזו או אחרת, נקרא ויכול לעשות את זה. זאת הטענה בגדול, ואני חושב שיש לה בהחלט הרבה השלכות הלכתיות. זאת אומרת, אני לא מוציא את ההלכה מכלל העניין, להפך. אני, רוב עיסוקי בחיים שלי זה ההלכה, זה לא הפילוסופיה. פילוסופיה זה השפרים שאני כותב בשעות הפנאי. לא, באמת, הדברים שבאמת מעניינים זה ההלכה והמשמעות שלה, ואני מדבר על זה. בפילוסופיה לחלוק על הראשונים אני לא מרגיש שאני צריך בכלל להסביר. סליחה על ה... זה בסדר, אין זה, הרמב״ם כותב שאין...
הנקודה האלוקית שציינתי, איפה זה...
אז אני, על זה אני אולי אדבר קצת בתוך הדברים שלי. אני באמת, אני חושב שתיארת נכון. כן, נכון, אני חושב שתיארת נכון. כן, נכון. תראה אתם נכון שיש שתי אסכולות, אני בהחלט שייך לאסכולה השנייה. אני חושב שיש... אני לא חושב שיש משהו שהוא מעבר לשכל, אין חיה כזאת. יש, על נביאים אני לא יודע, עוד פעם, נביאים אני מוציא אותם מהדיון, לא הייתי אף פעם נביא, לא הכרתי נביאים, לא באמת, אין לי מושג, שם אפשר להגיד הכל, אני לא מצטרף לרמב״ם באיך הוא מתאר את הנבואה, סתם בגלל שאני לא יודע, אין לי דרך לדעת מה זאת נבואה, איך מגיעים אליה, האם יש שם משהו שהוא מעבר, דווקא שם אין לי שום בעיה לקבל את התפיסות שיש שם משהו שהוא מעבר, כי זה המשמעות של נבואה, נבואה פירושה שהוא מקבל משהו מלמעלה ולא רק מגיע אליו בכוחות עצמו. לכן נדמה לי שגם ההסברה הפשוטה היא כמו האסכולה הראשונה, אני מדבר במינוע, זאת אומרת לא כמו האסכולה שאני... ונכון, לגבי נביא אני מוציא אותה מהדיון בכלל. אני מדבר על חכמי תורה שבעל פה, על חכמי ההלכה והתלמוד, נדמה לי ששם אני מבין את בסך הכל את איך העסק הזה עובד, גם רבי עקיבא אגר שקוטנו עבה ממותניי, בסך הכל אני רואה דרך החשיבה, אני מבין אותה, אני יכול לעקוב אחריה, ואני יודעתי גם גויים יכולים לעקוב אחריה, אני לא רואה פה הבדל מהותי, יהיה להם קשה לעקוב אחריה כי הם לא בעניין, אבל, וגם לא מעניין אותם כל כך, אבל אני לא רואה פה איזשהו סוג אחר של שכל, אני רואה פה חריפות גדולה, אני רואה פה חוכמה גדולה, אבל זאת אותו סוג חוכמה. אני לא מכיר ב... לא, 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 לא מקבל את ההבחנה הזאת בין, בין סוגי החוכמה. אני כן מקבל את ההבחנה מבחינת החשיבות. זאת אומרת, החשיבות של עיסוק בתורה היא אחרת מאשר חשיבות בעיסוק של, של חוכמה שונה. אבל הכלים שבהם אנחנו משתמשים לעניות דעתי הם כלים דומים. זאת אומרת, הם אותם כלים. חלק גדול מהעבודה שלי זה לנסות ולאסוף את הכלים האלה ולהראות עד כמה הם אוניברסליים. אנחנו עושים סדרה של ספרי לוגיקה תלמודית, כבר יצאו איזה 10 ספרים, זאת אומרת, זה 2 לוגיקנים, ואנחנו מנסים לחסוך ככה מבנים כאלה בתוך הגמרא, ואנחנו כל הזמן מגלים שזה בסך הכל ההיגיון האנושי, לפעמים אגב אינטואיציות מדהימות, אבל זה בסך הכל צורת החשיבה שבני אדם בכל הקשר חושבים, ככה אנחנו גם עובדים כשאנחנו לומדים גמרא. אני לא חושב שאני מבחין שם באיזשהו מישהו שעובד בצורה שונה. לא יודע, עוד פעם, יכול להיות שאני לא מבחין בזה כי אני לא מכיר את זה, לא חי את זה. בסדר, אבל אני רואה את המסע ומתן, את ההתבינויות, אני מצליח לשים לב במה שלדעתי נראה לא נכון, או, לא, או אפשר להזמין יותר טוב, אפשר להגיד שאוקיי, אז פה דעתי קטנה ולהגיד כיוון שיש לה רוח הקודש, זאת התפיסה הראשונה. ואני, לא יודע, נטייה שלי, וקשה פה לנמק, אבל הנטייה שלי...
גלוי.
מה?
אבל זה לא גלוי, לא יגיד...
לא, אבל הרגע זה לא גלוי, אז מי אמר לך שיש שם את זה? אוקיי, אז לכן אני אומר, בסדר, אז זה מה שאני אומר, בסדר, יכול להיות שאתה צודק, אני לא יודע.
אדם בדורו של ריקי בייקר, או בדורו של רוברט שוברט, שיש לנו חליטת מכתבים אמיתית,
מכתבי תורה. מרדכי קלינה, כן.
כן, אדם שהוא לא פחות גאון לפי מה שרואים שם חליטת המכתבים. ובכל זאת, אחד ידוע, מוכר, וכל העולם לומד אותו, והשני אלמוני לחלוטין. אני לא אומר עליו משהו, אני רק אומר שיכול להיות שמעבר לתפיסה השכלית האדירה שהייתה, עצם הציית הדשמיה של הוצאת הדברים מפי והכיוון, כוונה לאמת והרצון האלוקי שככה ייאמר בעולם תפס יותר חזק.
אני אומר, הכל יכול להיות. יכול להיות ודאי, אני אומר, אבל אין לדעיין אלא מה שאינה עברו עוד גם פה. זאת אומרת, אני, האתר של אוקם, שככה עוד פעם, זה כמובן כלי אינטלקטואלי כללי, אומר שאני לא צריך להניח הנחות מעבר למה שאני חייב. ואם אני יכול להסביר את הכל בלי הנחה נוספת, אז אני נותן לא לאמץ אותה. אז יכול שאני טועה. אתר של אוקם זה לא כלי ודאי, זה לא כלי שהוא בטוח נכון, אבל זה מתודה שבעיניי, כמתודה היא נכונה לפחות. זה בהחלט ייתכן שמובילה לטעויות. מה אני אעשה? זה... אבל זאת התפיסה, ככה אני מבין, שבהחלט גם הרמב״ם תפס את זה ככה לשני הכיוונים, אגב, אצל הרמב״ם אפילו הנבואה הייתה כזאת, כמו שהזכרת, מה שאני לא מצליח להבין איך הוא מסביר את זה. אבל הוא ודאי הלך עם זה עד הסוף, רבי אברהם בן הרמב״ם. והנקודה, רק לגבי העניין הזה של הרשב"א, באמת הייתה פה איזושהי הערה שאני שמעתי אותה, כי שמעתי אותה גם קודם, שאני לא הזכרתי שיטות שלא מתאימות למה שאני אומר, אז מסרתי כבר על זה מודעה רבה, שמה שאני אומר זה את עמדתי שלי, אני לא טוען שזה כל המגוון, ויש כמובן דעות שונות, אני לא מרגיש מחויב להביא את כל הדעות, אני אומר את מה שאני חושב, וקובע בוחר יבחר. טוב, אז אני רוצה, כיוון שידעתי שהיום יהיה לי רק זמן חלקי, אז לא נתחיל את הנושא הבא.
כן. אתה מדבר על סמכות הגמרא וכוללת כללי הפסיקה של הגמרא, אתה מדבר על פסק הגמרא.
כללי הפסיקה שמופיעים בגמרא. הכללים שמופיעים בגמרא. לחק רבי עקיבא מחבריו, זאת אומרת, זה כן.
הלכה
כמטרה. הכללים שמופיעים בגמרא הם חלק מהגמרא, מה ההבדל? אבל הכללים שקבעו הראשונים על הגמרא זה בערך כמו הכללים שקבעו האחרונים על השולחן ערוך. אני לא יודע מאיפה הם יצאו הכללים האלה.
למה מיעוט מובא במשנה, כדי שאם אי פעם ירצו להפוך את ההלכה, יהיה בסיס. זה לא מעורר קצת ספק בגלל על סמכות התלמוד?
לא.
שגם התלמוד אומר, אולי תהפוך את העניין.
הטענה... כן, אתה צריך תקדים.
כדי שאם
פעי פעם
יחשבו אחרי, תגידו,
הגעה שלך
כבר הייתה.
יבינו למה זה, מאיפה זה בא, וזה לא נכון.
זה לא הסמכות.
כן, אבל זה לא ההלכה של הגמרא. זאת אומרת, אתה אומר שהסמכות היא בעצם ההלכה שהגמרא פוסקת. עכשיו, גם ידי דת מיעוט, שהיא לא פסקה לפי הדת מיעוט, אבל בעתיד אולי כן
פסקו לפי הדת מיעוט. לא, שטיינברג ענה לך, זה לא מה שכתוב במשנה בידויות.
משנה בידויות הפוך.
משנה בידויות אומרת הפוך.
אם פעם יחשבו הרוב, שבו דעת המיעוט, תגידו להם, אתם הייתם מיעוט,
תדעו מאיפה באה הדעה הזאת, אבל היא כבר לא נפסקה. לא, אבל מעבר לזה, זה גם הרמב״ם בתחילת הלכות מאמרים, גם הכסף משנה בעצם, בתחילת הלכות מאמרים, גם מדברים עליו. הרמב״ם אומר שכל בית דין בכל דור יכול לחלוק על בית דין קודם בדאורייתא, גם אם הוא לא גדול בחוכמה ומניין, דיברנו על זה. והכסף משנה שואל, אז למה המוראים לא חולקים על תנאים, ולמה הראשונים לא חולקים על המוראים? אבל אתה רואה שמעיקר הדין באמת, באמת אפשר לחלוק. אלא מה, אחרי שנחתמו הטקסטים האלה, נגיד המשנה, ואחרי זה הגמרא, משמעותה של החתימה היא, לא משנה כרגע איך היא נעשתה, אבל משמעותה של החתימה היא שמכאן והלאה אנחנו כבר לא חולקים. אז המוראים קיבלו על עצמם לא לחלוק על תנאים, והחכמים שאחרי חתימת הגמרא קיבלו על עצמם לא לחלוק על המוראים. אבל קיבלו על עצמם אין פירושו שזאת ההלכה מעיקר, להפך. זה מה שמעיקר אפשר היה לחלוק, רק הם קיבלו לא לעשות את זה. והזכרתי, אני חושב שזה מסיבות מאוד טובות. נדמה לי שזאת החלטה מאוד מאוד חכמה, כמו שהתברר במבחן הדורות.
לא לחלוק. על הגמרא של פסיקה, אבל לחלוק תמיד, לפעמים יש מחלוקות אמוראים שזה בדיוק אותו מחלוקת של התנאים.
זה לא, כשיש דבר כזה אז הגמרא אומרת להם הקטנאי, זה להפך, בדרך כלל הגמרא לא מקבלת מחלוקת אמוראים שהיא כמו מחלוקת תנאים. אבל נכון, השאלה אם למה קטנאי זה שאלה מילולית או שאלה תוכנית, אתה יכול להגיד למה קטנאי זה רק שאלה לשונית. זאת אומרת, למה אתה אומר לי שאתה חושב כאן, אתה חושב, תגיד, אני פוסק כמו רב שמעון ואני פוסק כרבי יהודה. ואז אולי אתה צודק. אבל אם למה קטנאי זה שאלה תוכנית, אז זה משהו אחר. טוב, בכל אופן, אז בעצם יוצא שמעיקר הדין, כמו שהרמב״ם אומר, כל בית דין בכל דור, גם אם הוא לא גדול בחוכמה ומניין, יכול לחלוק, שאלה בדיוק הדברים שאמרתי קודם. המחלוקת לא אומרת שאני חכם כמוהם או יותר מהם. המחלוקת אומרת שאני זה שחי היום, ואני צריך לקבל את ההחלטות לגבי היום, גם אם אני יודע בעצמי שהם יותר גדולים ממני. זאת לא, זה לא, הגדולה לא קשורה לשאלה אם אני חולק או לא. ולכן צריך להבחין בין שתי האמירות האלה, האם אני יושב סביב השולחן, לבין האם אני יושב בראש השולחן. אני לא יושב בראש השולחן, אני יושב בזנב השולחן, יש את כל הדורות שלפניי, אבל גם אני סביב השולחן. ואם אני סביב השולחן, אז את ההחלטות לדור שלי, מי שמקבל זה אני. למעט אותם דברים שהוסכם עליהם שלא. הגמרא כלפי המשנה, אנחנו כלפי הגמרא.
כן. מי נדמה ועתידי לדעת את יחסות הרב? נדמה לי שבמשך השנים, אני מתרשם, שהרבה הלכות התפתחו, לא מלכתחילה שמישהו שגדור ודור או סנהדרין.
מלמטה, אוקיי.
מנהג.
לא נביאים הם בני נביאים.
יש המון אנשים, קהילות קטנות מאוד, אז היו מנהגים, ורבינו תחת בגדורי הראשונים, ניסו ככל שיתכן להפוך את הגמרא אפילו על פניה, רק כדי להשתיק את המנהג. כלומר, המנהג
המנהג זה לא שיקול דעת של חכם, זה להפך. המנהג זה איזשהו, אם לא נביאים הם בני נביאים, זה איזושהי הנחה שאם הציבור מתחיל לנהוג משהו, כנראה שיש בתוכו משהו אמיתי, אז אני מחפש פרשנות. אבל אני מדבר על מחלוקת מודעת, אני לא מדבר על מנהג שמתפתח עם השיח לתיכון.
אבל הלכה התפתחה ככה יותר ממנהג.
זה כל שאלה, אם יותר או פחות, אני לא יודע. זה כל שאלה, יכול להיות, אבל זה לא חשוב, אני מדבר על האספקט הזה. שבא חכם ובאופן מודע, לא כהצדקה שבדיעבד למנהג שהתפתח, אלא באופן מודע הוא אומר, תראה, הסברה של הרשב"א לא נראית לי, הסברה של הרמב"ם כן נראית לי, אז אני פוסק כמו הרמב"ם נגד הרשב"א, או להפך. לא בגלל שרוב הראשונים אמרו כך, לא בגלל שהשולחן ערוך הביא את הרמב"ם, לא בגלל שאני לא יודע מי, אלא בגלל שאני חושב כמו הרמב"ם. אז נדבר אולי באחת הפעמים הבאות, אני רוצה גם להקדיש כמה פגישות לדברים שהם יותר ככה בהארדקור התורני, כי אז כדי שלא לא תצא מפה תמונה משובשת. אז אולי נדבר גם על העניין הזה של ספיקא דרבתא וספיקא דדינא, ומה ההבדל ביניהם אם בכלל יש הבדל, ושם אולי אני אגע בנושא הזה.
יש לך ראייה מאחד האחרונים שלומד בסגנון הזה?
יש לי ראייה תראה, הסגנון הזה הוא שאלה של מינונים. זאת אומרת, ברור שכמעט כל האחרונים למדו כך, במינון מסוים. יש אחרונים שזה מינון נורא נמוך, אז הם לא ירשו לעצמם כמעט לחלוק על ראשונים, ואם יש מחלוקת ראשונים הם ילכו לחומרה בדרך כלל, אבל אפילו הם לא תמיד, אתה יודע, אפילו הרב עובדיה לא תמיד הלך עם השולחן ערוך. למרות שזה היה אפילו הדגל שלו, לא רק איזה הנחה סמויה. בסדר, לפעמים הוא לא הלך עם השולחן ערוך. ואותו דבר זה בכל מקום, זה שאלה של מינונים. ולכן להציג את הוויכוח הזה כוויכוח של כן או לא, זה חוטא לאמת. זאת אומרת, ברור שזה רק שאלה של מינונים. כל אחד נותן יחס של כבוד לראשונים ולגדולי האחרונים, השאלה היא עד כמה היחס הכבוד הזה הוא מחייב, או עד כמה אתה מרשה לעצמך לחרוג ממנו. פעם כתבתי מאמר, אני אדבר על זה, אני אדבר, אולי כשאני אדבר על פסיקת ההלכה, אולי אני אדבר, אני אקדיש לזה גם כן מפגש, או אפילו יותר, כשנדבר על, על העניין הזה, בראשונים לדעתי זה מאוד רווח, זאת איזושהי מהפכה ש... לא מהפכה לגמרי, היא הייתה גם קודם, אבל הדומיננטיות שלה התחילה בסוף תקופת הראשונים, תחילת תקופת האחרונים, סביב השולחן ערוך, לא בכדי, תרומת הדשן אולי. ועד שמה אתה רואה מה זאת אומרת, אפילו בשח אתה יכול לראות, השח עושה מה שהוא רוצה. מישהו בכלל יכול, השח ממש עובד ככה. אבל נכון שהדעה הזאת הולכת ומתמעטת לאורך הדורות, ולדעתי לא בצדק.
שם לדעתי מסביר את כל הריסויים,
כן, בסדר, לפעמים, לפעמים. נמצא את ההבדלים. גם אני יכול לעשות את זה. טוב. אני רוצה באמת לגמור את העניין הזה, ואז אפשר להתחיל בפעם הבאה משהו חדש. תראו, יש, דיברתי בסוף הפעם הקודמת על הגישה הסינתטית, מה שקראתי, זאת אומרת על הגישה שרואה דווקא פוטנציאל חיובי במגע הזה בין תורה למדע, שהמדע יכול לתת לנו כלים להשלים את התורה, ואולי גם להפך. יש שני הבדלים שאני רוצה רק לעמוד עליהם בקצרה בפגישה היום, שיחדדו את ההבדל וממילא גם את הפוטנציאל להשלמה, או לתועלת שיש מהשימוש בשני הצדדים האלה. אפשר לדבר על זה במונחי ספירות, כן? זה, הבדל אחד זה חסדים מול גבורות, ואחד זה חוכמה מול בינה. אז, אבל בתרגום לשפה של בני תמותה, אז ההבחנה הראשונה זה שהמדע עוסק בתיאור של הדברים ולא במהותם, ובאיזשהו מובן חיצוני נגיד נקרא לזה, אני אגדיר את זה קצת יותר עוד מעט, וההבחנה השנייה זה שהמדע בדרך כלל יש לו איזושהי נטייה מפרידה. אז יש לו איזושהי נטייה להבחין בין דברים, תגיד, זה לא כמו זה, להבחין בין אסכולות, בין סוגים, בין מקורות, דברים מן הסוג הזה. והחשיבה התורנית, עוד פעם, כהכללה, היא חשיבה שהיא יותר מאחידה, כן? יותר מלכדת את הכתבים האלה. אני אביא קצת דוגמאות, ומתוך הדוגמאות גם אני חושב שיובן מה יכולה להיות התועלת ההדדית. אני אתחיל מדוגמה במדעי הטבע, אבל דווקא במדעי הטבע היווניים. הקטע הראשון הכתוב שמצוי בידינו, הכי עתיק של כתוב שמצוי בידינו, זה קטע של אנקסימנדרוס, פילוסוף יווני. ואנקסימנדרוס שם מדבר על בריאת העולם, והוא כותב שהעולם נברא, הוא היה בהתחלה איזשהו חומר איולי, והוא נברא על ידי היפרדות של הפכים. זאת אומרת, שני הפכים יצאו מתוך החומר האיולי, וכך נוצר בעצם העולם שלנו שהוא מגוון. זאת אומרת, יש לו כל מיני צורות וניגודים בין הצורות, חום וקור, אור וחושך וכדומה.
אני אשתמש במילה שאני חושב שאני לא היחיד שלא מבין אותה. איולי במחלה?
איולי זה חסר צורה. החומר איולי זה חסר צורה. זה מונח של פילוסופיה היוונית, של אפלטון, ובעצם קדם לאפלטון. והטענה שבעצם... היה בהתחלה משהו כזה מופשט, אפשר לקרוא לזה עוד פעם, אפשר לגלוש פה לשפה קבלית, אני חושב שזה לגמרי מקביל, אור אין סוף, קוראים לזה לפעמים, והדבר הזה נפרד להפכים. ככה הוא טוען, זה האופן שבו נוצר העולם. עכשיו, על פניו כשמסתכלים על זה, טוב, במבט ראשון זה סתם נראה איזה קוסמוגוניה עתיקה כזאת שלא, למה זה מעניין? אבל כשמסתכלים על זה במבט, דווקא במבט בין זמננו, רואים שהוא יתרים, בעתת, יתרים את זמנו בצורה מאוד מרשימה. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים היום, הרי מה מפריע לנו בבריאה יש מאין? בריאה יש מאין סותרת את חוקי השימור. יש חוקי שימור, חוק שימור המטען, אנרגיה, מסה, תנה, מה שאתם רוצים. ובריאה יש מאין בעצם... אחרי הבריאה פתאום יש מטען ולפניה לא היה מטען, אחרי זה יש מסה, אנרגיה ולפני כן לא היה. יש פה משהו שסותר את חוקי השימור. אז אנקסימנדרוס מוצא לזה פתרון שהוא בעצם אולטרה מודרני. מה שמדברים היום זה שיכולה להיות היווצרות מתוך הוואקום של חלקיק ואנטי חלקיק, שלחלקיק יש מטען E ולאנטי חלקיק יש מטען מינוס E, או להפך, תלוי איזה חלקיק מדובר, ובסך הכל ברגע שהם נוצרים ביחד, סך המטען בעולם נשמר. עכשיו הפתרון הזה מצליח להסביר את ההיווצרות של יש מאין בלי להפר אף חוק שימור.
חוץ באנטרופיה.
מה? לא, גם באנטרופיה לא. אפשר להגדיל אנטרופיה שלילית ואנטרופיה חיובית בהכבלה, ואתה יכול להשלים את התמונה לגמרי.
מסה ואנטי-מסה?
מה? מסה ואנטי-מסה זה פשוט, זה חלקיק ואנטי-מסה, מסה זה מטען. אז אחד, מטען של הגרביטציה זה מסה. אז המסה ומסה חיובית ומסה שלילית זה חלקיק ואנטי-חלקיק, זה בהגדרה. אנטרופיה שלילית זה משהו יותר עדין קצת. בכל אופן, אז הטענה שבעצם העולם נברא מניגודים, פותרת בעיה שמאוד הטרידה, אני חושב, לאורך הדורות, איך ייתכן יש מאין? הרמב"ן כותב שבריאת יש מאין היא בלתי אפשרית. לא צריך שזה להכיר את הפיזיקה המודרנית. כל אחד מבין, יש פה משהו שהוא בעייתי. ופתאום אנחנו עושים איזשהו פתרון, שהוא כבר בעצם רמוז אצל אנקסימנדוס, כי זה מה שהוא אומר. הוא אומר, מתוך חומר איולי, שהוא נטול צורות, יצא ממנו מטען ואנטי מטען, או חום וקור, או אור וחושך. אז סך הכל בעצם הגודל הרלוונטי נשמר, למרות שזה נוצר יש מאין. אבל אותי לא זה מעניין. אותי מעניין תוספת שיש אצל אנקסימנדרוס, ואנחנו לא מוצאים אותה במדע המודרני. וזה אומר שאנקסימנדרוס היה פילוסוף ולא פיזיקאי כנראה, כמו שהפיזיקאים של היום הם לא פילוסופים אלא פיזיקאים. כי אנקסימנדרוס מדבר על חומר איולי. והמדע העכשווי מדבר על וקום. את יצירה של ניגודים מתוך הוואקום, זאת התמונה שיש היום בעולם. אבל הוא לא דיבר על זה. הוא אמר, היה חומר איולי, הוא הוסיף עוד מושג, דיברנו על התאר של אוקם קודם. מוסיפים עוד משהו, כנראה יש בו צורך. למה הוא הכניס את זה? סתם נוצרו ניגודים מתוך הוואקום. למה צריך שיהיה בהתחלה חומר איולי? ונדמה לי שהתשובה היא, שאנקסימנדרוס באמת צודק. אז המדע המודרני מפספס פה משהו ולא בכדי. כי כאשר אני מדבר על חוקי השימור, נגיד שפתרתי את כל הבעיה של חוקי השימור, סך כל המטען נשאר אפס אחרי הבריאה, וסך המסה גם הוא נשאר אפס, והאנרגיה, מה שאתם רוצים, הכל נשמר. אבל משהו אחד בכל זאת קרה, מה שאתה אולי התכוונת באנטרופיה, משהו אחד בכל זאת קרה, עכשיו יש פה משהו וקודם לא היה כלום. זאת אומרת, עזבו את כל חוקי השימור, פתרתי את כל חוקי השימור, אבל מה, זה פותר את הבעיה פילוסופית? הרי יש בעיה פילוסופית קשה. איך ייתכן שהיה פה כלום, וקום, מוחלט, לא היה כלום, ופתאום מתוך הוואקום קפץ עולם ומלואו, כל מה שאנחנו רואים, או לא פתאום, לא חשוב, אז 15 מיליארד שנה לקח לו. אבל זה עדיין יצא מתוך הוואקום. אז מה, זה פותר את הבעיה? זה לא פותר שום בעיה, אתה פתר את הבעיות טכניות של חוקי שימור של הפיזיקה, פתרתי את זה. אבל מה עם הבעיה המהותית? יש פה בעיה פילוסופית קשה ביותר. אני אקרא לזה אולי בשפה אחרת, זה חוק שימור הישות. קודם לא היה כלום, ועכשיו יש משהו. עכשיו, אין חוק בפיזיקה של שימור הישות. למה? כי הפיזיקה עוסקת רק בתכונות של הדברים. במסה, במטען, בתכונות שונות. אבל יש, אבל זה לא חזות הכל. זאת אומרת, מאחורי התכונות יושבים כבר דברים. אני פעם ראיתי מאמר של פסיכולוג במדד 6, נדמה לי זה היה 4 או 6, אני לא זוכר כבר. הוא דיבר שם על מה זה ניסה לאתר את העני במפה הפסיכואנליטית של האדם. ברפיה, בלטניה ונפשך חיים ובמשנות יהודיות שונות. ואני, כל הזמן, התחושה שלי הייתה שיש פה איזושהי טעות בשאלת השאלה. כיוון שהאני לא נמצא במפה, האני הוא בעל המפה. אתה מחפש את האני כאיזשהו רכיב במפה הפסיכואנליטית של האדם. האני זה אותו אחד שהמפה מתארת אותו, הוא לא אלמנט מתוך המפה. זאת אומרת, הוא הדבר שזאת המפה שלו. אבל למה הוא הולך כך? כי בחשיבה מדעית אין משהו שהוא מעבר לתכונות, למאפיינים. אתה לא רגיל לחשוב על זה שמאחורי המאפיינים יש משהו שהוא בא על המאפיינים האלה. כמו שראינו קודם אצל אנקסימנדרוס. ולכן בעצם אתה מאבד לפעמים הרבה מאוד מסקנות מתבקשות, כי אתה לא מרגיש בכלל שיש קושי במה שאתה אומר. זה לא סוג הקשיים שאתה שואל את עצמך. עכשיו אגב, זה לא חיסרון. בגלל שאחד מגדולותיו של המדע המודרני זה שהוא יודע לצמצם את עצמו לשאלות מהסוג הזה. רק כך הוא מתקדם. זאת אומרת, אם היינו תקועים בחשיבה האריסטוטלית עד היום, שאריסטו לא הבחין בשני סוגי השאלות האלה, אז אנחנו היינו תקועים גם בהישגים המדעיים של אריסטו עד היום. היכולת של המדע להתקדם נובעת ממוכנותו לצמצם את עצמו לשאלות שהן בחינות במעבדה, שאפשר לבדוק אותן אמפירית. וסוג השאלות הזה שאני מדבר עליו כאן, אני לא יודע איך בודקים אמפירית ישות, אני יודע איך בודקים אמפירית שיש מס, מה המסה, מה המטען, כי אנטרופיה, אני לא חושב שזה נכון, אבל זה לא משהו שנדגיש למכשור שלנו, לאמצעי התצפית שלנו, אז המדע לא שואל את השאלה הזאת. בגלל זה הוא מתקדם, זאת לא האשמה. איפה מתחילה האשמה? במקום שבו אנשי מדע חושבים שהשאלות שהם שואלים זה חזות הכל. אין שום דבר חוץ מזה, וזה נורא אופייני לוויכוחים כאלה בין תורה ומדע. שהמדע צודק בתחומו, אבל הרבה פעמים מופיעה לידו איזושהי מסקנה פילוסופית שהיא נובעת מזה שאתה חושב שהתחום המדעי מכסה את כל מרחב האירועים או התופעות, וזה לא נכון. הזכרתי, אני חושב, את עקרון זהות הבלתי נבדלים של לייבניץ, הזכרתי את זה באחת הפעמים האחרונות. לייבניץ אומר ששני עצמים שיש להם אותו סט של תכונות. מה? אוקיי. אז אני יכול כבר להתחיל את הסדרה בפעם הבאה מחדש. זה שני מקבל שכר, לא משנה, זה דור שמקבל שכר. בכל אופן, אז לייבניץ אומר ששני גופים שיש להם אותו סט של תכונות, זה גוף אחד, זה לא שניים. זה אותו אחד. יש לו אפילו הוכחה בדרך השלילה, אני לא אכנס לזה כי מניחה את המבוקש, זה תעלול לוגי מעניין, אבל כל הוכחה מניחה את המבוקש. אבל אני רוצה להראות מה עומד מאחורי זה. מה שעומד מאחורי זה שהוא בעצם מבין שאין בגוף שום דבר מעבר לאוסף התכונות שלו. אז מילא, אם יש שני אוספי תכונות זהים, אז זה אותו גוף עצמו, זה לא שניים. עוד פעם, חשיבה מדעית. זאת חשיבה שמדברת על הגופים במונחי התכונות שלהם. אבל יש משהו שנושא את התכונות האלה. עכשיו, למה לא יכולים להיות שני דברים שונים, שלכל אחד מהם יש את אותו אוסף תכונות בדיוק, והם עדיין שניים, שתי טיפות מים, זהות לחלוטין. למה הם לא שתיים? למה הם אחת? איזה מין היגיון זה? זה חסר היגיון. אז מה תגיד לי? כן, אבל המיקום שלהם שונה. אחת פה ואחת פה. לא, הם גם ממוקמות באותו מקום. יש גופים שיכולים גם להיות ממוקמים באותו מקום. אין להם מסה או שזה לא קשיח, הם יכולים גם להיות ממוקמים באותו מקום. לגמרי באותו מקום. אז מה? יש בפיזיקה מודרנית מדברים על התחנה בשני סוגי חלקיקים, בוזונים ופרמיונים. בוזונים זה חלקיקים זהים לחלוטין, שאתה לא יכול להבדיל ביניהם בשום פרמטר כולל המקום. ועדיין אנחנו סופרים כמה יש. אז מה זה אומר? זה אומר שלא יבין סתם. אבל הנקודה היא שהמדע נוטה לתפוס את הדברים דרך המאפיינים שלהם. ולא להיכנס לשאלה מי נושא את המאפיינים האלה על גבו, את מי המאפיינים, המאפיינים האלה. והרבה פעמים זה מוביל לטעויות. אתן לכם אולי דוגמה אחרת מתחום אחר. יש היום, בדור האחרון, אבל לא היום, וזה, יש איזה משהו נורא פופולרי שנקרא אינטליגנציות מרובות. אינטליגנציה רגשית וכל מיני דברים מהסוג הזה. רואים אחי החיוך שלי, שאני אוהב את המושגים האלה. זה המושגים שהם כלי שרת בידיו של הפוליטיקלי קורקט. כדי להוציא את כולם גאונים. אז כולם יוצאים גאונים, אין טיפשים וחכמים. רק הוא גאון בכדורגל, והוא גאון בפיזיקה, והוא גאון בסנדלרות, וזה גאון ביחסי אנוש. כולם גאונים, אז אין בעיה, אנחנו כולנו עוקדים באותו מעגל השונויות, כמו שאומר הרב שגב. כולנו באותו מרחק מהמרכז. בכל אופן, איך בונים סוג כזה של טיעון? תראו, דרך מדעית, היום זה דיסציפלינה מדעית נחשב הדבר הזה. איך בונים דבר כזה? אל תתרגז על הילר, אני רואה שאתה לא איתי. איך בונים את התזה הזאת? אז מתחילים בלאפיין מה זאת אינטליגנציה במונחים של לפני 30, 40, 50 שנה. מה אנשים קוראים אינטליגנציה? אנחנו מוצאים 6, 7, 8 מאפיינים, לא יודע, 10 מאפיינים. בסדר? לא זוכר כמה. עכשיו, אתה אומר, טוב, אלה המאפיינים, אז עכשיו אני אומר, אבל אם אלה המאפיינים, אז גם למרדונה יש אינטליגנציה. כל המאפיינים מופיעים אצלו. הכל, רק בתרגום לכדורגל, במקום לפילוסופיה או
לתורה.
היום זה מסי, לא משנה, כן. רק שהמציאו את זה, זה היה בערך מרדונה, או אפילו לפניו. אלה. בכל אופן, אז הבעיה שאתה מוצא את זה, טוב, אז גם מרדונה הוא גאון, כמו איינשטיין. כי יש לו אינטליגנציה מוטורית. או ספורטיבית, ואחר יש אינטליגנציה רגשית, וכל אחד יש לו אינטליגנציה משלו, וכיוון שזה נופל על אוזניים קשובות, כי זה מוציא את כולם חכמים באותה מידה, אז כיוון שכך זה הופך להיות דיסציפלינה מדעית, מקבל תקציבי עתק מהאיחוד האירופי, וככה נוצרת תפיסת עולם מדעית חדשה. עכשיו, מה הבעיה במתודה הזאת? מעבר לזה שאם אתם יכולים להסכים או לא להסכים, אבל אתם חייבים להודות שלפחות המתודה היא בעייתית. למה המתודה היא בעייתית? בגלל שאתה לוקח מושג שכולם מבינים אותו אינטואיטיבית. מה זה אינטליגנציה? כולם יודעים שהאינשטיין יש לו יותר אינטליגנציה מהאדם ברחוב, נכון? זה כל אחד הבין עוד לפני שהגדירו מה זאת אינטליגנציה. אומר רבי עקיבא איגר. אז זה ברור. עכשיו אנחנו באים ומנסים לזקק מתוך מושג האינטליגנציה האינטואיטיבי הזה רשימה של מאפיינים. הגדרה. להמשיג את זה, אוקיי? ועכשיו פתאום אנחנו מגלים שגם האדם ברחוב הוא אינטליגנטי כמו איינשטיין. נו, אז מה זה אומר? זה רק אומר שלא זיקקנו נכון את אוסף המאפיינים. כי אנחנו התחלנו מהבנה מה זאת אינטליגנציה, שאמרה לנו שאיינשטיין אינטליגנטי והוא פחות. אוקיי? עשינו זיקוק של מערכת מאפיינים, מערכת קריטריונים, והגענו למסקנה שונה ממה שיצאנו. אז מה זה אומר? זה תהליך הזיקוק, דפוק. זה אומר שאוסף המאפיינים הזה לא הצליח ללכוד את המושג אינטליגנציה. זה מה שזה אומר.
זה עניין של משקלות. זאת אומרת, יש לי כאן קריטריונים, אבל כל אחד בא במשקל.
בסדר, עם המשקלות. לא בסדר, עם המשקלות. קח את כל המשקלות כחלק מההגדרה. ההגדרה זה סכום משוקלל.
אבל אני אגיד שאותו איש חוד.
אז אני אומר, אז ההגדרה...
הוא ברמה של הצקה לוגית כמו איינשטיין.
לא, לא, אבל אני אומר שההגדרה לאינטליגנציה, עכשיו ההגדרה משוקללת. זה סכום של AIX בחזקת I, בסדר? X זה סוג האינטליגנציה, AI זה כמה מסוג האינטליגנציה הזה יש לך. אתה עושה סכום משוקלל okay. על כל האינטליגנציות, וזה מה שנקרא אינטליגנציה.
אבל הם לא יוצאים אותו דבר כבר.
לא, לא, הם יוצאים אותו דבר בסכום. רק הוקטור נראה אחרת, ה-X'ים הם שונים. הם יוצאים אותו דבר בסכום, זה כל הרעיון. הסכום יוצא אותו דבר. אבל זה בדיוק הבעיה. ברגע שאתה לוקח מושג שהוא מובן אינטואיטיבי, מתרגם אותו, ממשיג אותו, מגדיר אותו בצורה מדויקת, ומגיע למסקנה שסותרת את האינטואיציה שממנה יצאת. אז מה זה אומר? זה אומר שלא הגדרת אותו נכון.
אבל אם אני אשנה שם,
בסדר, אז אין לי בעיה עם זה, אין בעיה, אפשר להגדיר את זה, זה בסדר גמור, אבל למה לא משנים שם? כי רוצים את הפוליטיקלי קורקט.
בסדר, אבל...
לא, אין לי בעיה, אבל את זה ידעו גם קודם שלמאזון יש כישרון ספורטיבי, את זה ידעו גם קודם. המטרה של התהליך הזה זה להראות שהוא אינטליגנט. לא שהוא כדורגלן מצוין, כי את זה ידעו גם קודם. אף אחד לא אמר שמרדונה, שאיינשטיין מתחרה עם מרדונה על המגרש. זאת אומרת, זה, אני לא חושב שמישהו יכול להגיד, נדמה לי, אם אני מכיר נכון, אפילו עם הרעמה הזאת, לתת נגיחות, זה לא פשוט. לא, בכל אופן, אז...
רואי מיין.
אני אומר, אבל מאיפה בא הקשל המתודי הזה? הקשל המתודי הזה בא מאותה נקודה שדיברתי עליה קודם. כי אתה מזהה את המושג עם אוסף המאפיינים שלו. אתה בעצם אומר, מה זה אינטליגנציה? זה סדרת המאפיינים שאליה הגעתי. נו, מה אתם רוצים? הרי גם הוא מתאים לסדרת המאפיינים הזאת וגם הוא. אז כולם אינטליגנטים. זו עוד פעם אותה תפיסה שמזהה את הדבר עם אוסף המאפיינים שהצלחנו להגיע אליהם. אבל זו טעות. זו טעות מתודית. עכשיו, לא אכפתי, אפשר להסכים למסקנה. אבל המתודה הזאת כמתודה היא בעייתית. בגלל שהיא בסופו של דבר מתעלמת מהדבר ומחליפה אותו כהגדרה שאנחנו נותנים. אבל יש משהו שאותו אנחנו מנסים להגדיר. לא כתמול דיברתי על איך להגדיר שירה. אז בציפופדיה העברית אין ערך שירה. מישהו ראה את זה פעם? אין. טיפסתי. למה? כי אף אחד שם לא יודע להגדיר את הדבר הזה, כנראה, אני מניח. כי אף אחד לא יודע להגדיר את הדבר הזה. למה לא יודעים להגדיר את הדבר הזה? כי באמת קשה לתת לערך הזה הגדרה באותו מובן שהם נתנו לאינטליגנציה. למרות שבמובן ההוא לדעתי כן אפשר. אבל קשה לתת לו הגדרה, זה מושג מאוד אמורפי, מופיע בהמון צורות. עכשיו, אפשר להגיע כתוצאה מזה למסקנה שאם ככה זה אין שירה. מה שאתה רוצה תעשה. יש ספר של גדעון אופרת, שנקרא מהי אומנות. מעניין, מרתק. פרק אחרי פרק הוא עובר על הגדרות של אומנות, שולל כל אחת מהן משיקולים שונים, דרך דוגמאות או דרך ניתוח, והפרק האחרון מגיע למסקנה שאומנות זה מה שמוצג במוזיאון. עכשיו, הספר מאלף ממש, הייתי מוחק את הפרק האחרון, זה ספר נהדר. זה ספר נהדר בגלל שבאמת הוא מראה לך שזה מושג כל כך מורכב ורבגוני, שאתה לא מצליח להכניס אותו לתוך הגדרה חדה. אבל המסקנה שלו היא, טוב, אז אם אין הגדרה, אז אין מושג. למה? כי עוד פעם הוא מזהה את הדבר עם ההגדרה שלו, עם אוסף המאפיינים שאנחנו נותנים לו. זאת אותה טעות. וזאת מגבלה של החשיבה האנליטית, של החשיבה המדעית, שאת המגבלה הזאת, נדמה לי, אפשר להשלים על ידי שימוש בסוגי חשיבה אחרים שהם יותר מופיעים בהקשר התורני, למשל. כן?
אתה אומר דברים שהם די מאלצים שאלה.
אוקיי.
נתחיל עם לבניץ. לבניץ אומר, אני רואה שני דברים שבשום מאפיין שאני יודע למדוד, אני לא יודע להבחין ביניהם, ולכן הם זהים.
לא לכן הם זהים, לכן הם אותו אחד.
עכשיו חזרה לאומנות, אני לוקח את האומנות, אני יודע להגדיר אותה, וכל המאפיינים שאני יודע למדוד, אין לי. ולכן אני לא יודע מה זה.
לא לכן אני לא יודע מה זה, לכן אין דבר כזה.
אוקיי.
לא, זה ההבדל. לראשון אני מסכים, לשני לא.
כן, אבל מה מבדיל ביניהם? החושים, הרי.
לא,
התחושה. התחושה, כן, התחושה. זאת אומרת, כל הדברים שאני יודע אותם, גם אם אני מילים להביע במה אני יודע אותם. אבל הדבר הזה לא חל על המון דברים בפיזיקה.
זאת אומרת, לא חל.
החושים שלי והרגשות שלי, הבוזונים לא פועלים.
ברור.
ולכן ההבחנה הליבניצית היא נשארת נכונה בממדים שבהם הרובד הנוסף, שהוא זה שנותן את כושר ההבחנה בדברים שאין לי הבחנה מדידתית, עדיין נכון.
לא מצליח להבין. למה אם יש בוזונים, אז איך יכול להיות שלייבניץ עדיין נשאר נכון? יש שם שני חלקיקים. את אותו סט של תכונות
בדיוק.
ככה הפיזיקה אומרת, אנחנו סופרים אותם. הם באים במנות, 1, 2, 3, 4, 1, 5.
פילוסופית, דבר שאין לי שום הבחנה מדידה בחושים.
אז הפילוסופיה הזאת אני לא מקבל. עכשיו, יכול להיות שאתה כן מקבל, ואתה דוגל בפסיקה של לייבניץ, זה בסדר. אני לא אמרתי פה טיעון נגד לייבניץ, אני אמרתי למה ולמה הוא לא נכון? למה הוא לא נכון? זה טענה אחרת. אני חושב גם שהוא לא נכון, אבל זה דיון אחר. אני רוצה להראות למה הוא כופה את עצמו לתוך צד מחשבתי שהוא נצמד למאפיינים ומתעלם מהדבר. אז אני מנסה להראות את זה דרך כל מיני דברים.
מה הקשר? אני לא הבנתי את הקונטרנט.
רגע, עכשיו התחלתי
את המחשבה התורנית. כשאתה מגיע לאיזושהי חשיבה אינטואיטיבית, חשיבה תורנית נקרא לזה, אני לא מבחין ביניהם, וזה קשור קצת לדברים הקודמים. אז שם תמיד מאשימים את החשיבה הזאת בזה שהיא לא מעמידה דברים שניתנים להפרחה. זאת אומרת, היא לא עומדת בקריטריונים מדעיים, כן? מין חקירה למדנית כזאת, אתה כמעט את כל המחקמים הזה יכול להיושב עם כל אחד לשני הילדים. אז יש משמעות לשני הילדים של החקירה? אם אין לזה נפקמין, אז אין לזה משמעות. ככה מקובל לפחות במקומות מסוימים. אפילו הנפקמין על הקידושי אישה לא תציל את זה. אז זה לא נכון, אבל. נפקמין על הקידושי אישה, מה שהיא אומרת זה בדיוק זה. שכשאני אומר, שאני עושה חקירה בין שני דברים, גם אם אין לזה שום נפקמינה, עדיין חשוב לי לעשות את זה, כי אני רוצה להבין האם ההגדרה היא זאת או ההגדרה היא זאת. עכשיו, אם יש נפקמינות זה טוב, זה עוזר לי לחדד. אגב, היכולת של הדור הזה, בעקבות רב חיים, אני חושב, זה לנסות, אצל רב חיים עוד היו נפקמינות חדות. יש בעיה, יש שני צדדים, יש נפקמינה, אתה מיד יכול לראות הרעש בפה, הרעש במשם, הכל בסדר. בדור הזה למה יש אכזבה מהמתודה הבריסקאית? בגלל שאנחנו פתאום מגלים, אנחנו נהיינו קצת יותר מתוחכמים. נס על גבי ענק, אבל נהיינו יותר מתוחכמים. אז מה זה אומר? זה אומר שאנחנו פתאום מגלים שאין נפקמינות באמת. את כל אחד מהנפקמינות אני יכול ליישב גם לפי הרמב"ם, גם לפי הרשב"א. אני יכול להראות לכם פה את כמה וכמה חקירות קלאסיות בישיבות. לא תמצאו לי שום נפקמינה שאני לא אצליח ליישב אותה. אז מה? אז זה חסר ערך? מה פתאום? זה לא חסר ערך בכלל. אתה צריך להבין שיש שתי אפשרויות להבין את זה, אין להם שום נפקמינה. אבל יש לך שתי אפשרויות להבין את זה, ועל ידי שלילת כל הנפקמינה, אתן מתחדדות לך יותר ויותר. בסוף אתה מבין איך שניהם ביחד כנראה יוצרים באמת את הדבר עצמו. עכשיו זאת מתודה שהיא בעליל לא מדעית. בעליל היא לא מדעית. כי המדע נעצר בשלב הראשון. יש שתי אפשרויות, אתם רואים אפילו את מחקר התלמוד. אתם רואים, יש סוגיות ששייכות לאגף הזה, סוגיות ששייכות לאגף הזה, וזה הכל. עכשיו, אני יכול להסכים לזה, אבל למה זה הכל? בוא נראה עכשיו מה זה אומר. הסוגיות האלה תופסות את המושג ההלכתי כך. הסוגיות ההן תופסות את המושג ההלכתי כך. עכשיו בוא נראה איך שני הדברים האלה מתיישבים ביחד כדי לייצר תמונה שלמה של המושג הזה. אז המדע במובן הזה מכין לי קר נרחב לפעולה, הוא עושה לי הבחנות מאוד חשובות שאולי בחשיבה הטרום-מדעית לא היינו מצליחים לעלות עליהם, הוא היה יותר קשה לעלות עליהם. אבל הוא לא סוף הדרך. ההבחנות במאפיינים, הניסיון להגדיר דברים הוא מצוין, אבל ההשתעבדות להגדרה היא מאוד בעייתית. אגב, התחושה הזאת היא זו שמובילה לפוסט-מודרניות, שזה בעיניי תוצר לא נכון של תחושה נכונה. את העובדה שההגדרות לא יכולות ללכוד את המושג במלואו, לא אומרות שאין מושג. אלא הן אומרות שיש מושג, אנחנו יכולים לקרב אותו בתורת תארים שליליים, בצורה איכשהו להתקרב אליו מסביב, עד שנוצרת אצלנו איזושהי הבנה אינטואיטיבית, מהו? בדיוק ההבדל בין אומנות למה שמוצג, בין אומנות למה שמוצג במוזיאון, לבין אומנות זה משהו שאני יודע את כל 25 ההגדרות ששללתי בהתחלה, ואני מבין פחות או יותר מה זה הדבר הזה. בלי לדעת להגדיר אותו באופן פוזיטיבי. עכשיו, משפט אחד אני בכל זאת אגיד, למרות שכבר הייתי צריך לגמור. יש דוגמה שאני כבר לא עושה אותה במפורט, אבל דוגמה למשל. יש אהרון שמש מהמחלקה לתלמוד בבר אילן, אז הוא פרסם פעם מאמר על ההבדל בין לאו לעשה. והוא מצא שהסוגיות, באופן הארכיאולוגיה של הסוגיות, אז יש הסוגיות הקדומות יותר, רואות את ההבדל בין לאו לעשה במישור הפיצויי. שעשה זה כשצריך לעשות מעשה, ולאו זה מחדל, זה אי עשייה, אוקיי? עכשיו, הסוגיות המאוחרות יותר לא הולכות כך. אנחנו יודעים, היום בימינו בוודאי שזה לא כך, נכון? יש עשה ולא תעשה על מלאכה בשבת. אי עשיית מלאכה בשבת זה גם עשה, זה לא רק לאו. או מעקה, עשית מעקה לגביך, לא תשים דמים בביתך, או לא תעמוד על דם רעיך. לא תעמוד על דם רעיך זה לאו. מה אסור לי לעשות? לא להציל. זאת אומרת, אני צריך לעשות משהו כדי להימנע מעליו. זה לאו שבשביל לקיים אותו אני צריך לעשות מעשה. אז, אבל זה לאו. אז זה אומר שהסוגיות המאוחרות יותר מה שהוא קרה, זאת התפיסה שאנחנו מכירים היום. שההבדל בין לאו ועשה הוא לא הבדל בין ביצוע לבין מחדל. עכשיו, פה הוא נעצר. אז מה ההבדל? ההבדל הוא בפסוק, בלשון הפסוקים, הוא אומר. זאת אומרת, אם הפסוק אומר את זה בלשון פוזיטיבית, זה עשה, אם זה לא תעמוד על דם רעך, אישה מרפן ועל, אז זה לאו. אוקיי? וכאן הוא נעצר. עכשיו, הוא צודק. זאת אומרת, ברמה האקדמית, המדעית, הוא עשה את ההבחנה. זאת הבחנה נכונה וחשובה. אבל עכשיו אני צריך לשאול את עצמי, אוקיי, אבל למה זה נקרא לאו וזה נקרא עשה? למה התורה השתמשה פה בשפה של חיובית ופה בשפה של אישה מרפן ועל? ומה הקשר בין זה לבין האינטואיציות הפשוטות שלנו שיש פה עשייה ואי עשייה? אוקיי? עכשיו, החשיבה הזאת היא לא חשיבה שמקובלת בדרך כלל בדרך הניתוח האקדמי. כי בדרך הניתוח האקדמית עושים את ההבחנה, מנסים להגדיר את ההבחנה, מה הנפקמינות, וזה הכל. הנפקמינות פה נורא ברורות. לא יהיו לבים שמצווים עליי לעשות, לא יהיו עשים שמצווים עליי לחדול. זה הנפקמינה. בסדר, אז מצאת את הנפקמינות, מצאת את הסוגיות, אבל העבודה רק התחילה. עכשיו השאלה היא, אז למה זה לב וזה עשה, או מה בכל זאת ההבדל ביניהם? לשון הפסוק היא לא סתם לשון. הרי אם הפסוק מתבטא בצורה שונה, אז כנראה שיש מאחורי זה רעיון שונה. אחרת מה? עכשיו, זה לא משהו שאני יכול לבדוק אותו בכלים אמפיריים. נגיד שהגעתי למסקנה מה הרעיון, איך אני אבדוק אם המסקנה הזאת נכונה? אין לי דרך. כי המסקנה הזאת בהגדרה תתאים לכל מה שאני רוצה שהיא תתאים. ככה אני בונה אותה. אז עכשיו מה? אני יכול לבדוק במיקרוסקופ אם צדקתי או לא? אני יכול לבדוק מול סוגיות האם צדקתי או לא? אני לא יכול. ולכן החלק הזה של העבודה הוא כבר לא יכול לחשב כחלק אקדמי. אבל ברור שהאקדמיה עשה פה רק את חצי מהעבודה. ואם עושים את החצי השני, אני כבר לא אעשה אותו כאן, אבל אם עושים את החצי השני, אז מבינים שלא רק שיש הגדרה טובה, או הבחנה טובה, אולי לא הגדרה טובה, אלא הבחנה טובה להבדל בין לב לבין עשה, אלא שזה בעצם מאוד דומה להבחנה הביצועית. למרות שזה לא אותו דבר. מאוד דומה להבחנה הביצועית, ולכן האינטואיציה הביצועית היא אינטואיציה נכונה, כדאי ללכת איתה. יש אינטואיציה כזאת, זה לא עומד למחד, צריך לעדן אותה קצת. אחרי שמעדנים אותה רואים שזה באמת ההבדל בין לב לבין עשה. אז הנה דוגמה שעשיתי אותה באמת רק מלמעלה, לאיזשהו ניסיון לא לדחות את ההבחנה שלו, יש כאלה שמיד מקבלים חום, כשהם רואים סוגיות קדומות, סוגיות מאוחרות. אני מבחינתי אני רואה בזה אתגר. עוד, אם הוא צודק, אם הוא עושה את זה כמו שצריך, יש גם מחקרים שלא נעשים כמו שצריך, אבל אם הוא עושה את זה כמו שצריך, אז אין בעיה, אז הוא מצא פה ממצא. שווה לחשוב על הממצא הזה. החשיבה על הממצא הזה בדרך כלל לחשוב מה עומד מאחוריו, לא מה המאפיינים שלו. את זה הוא לא יעשה. זה גם לא יתפרסם בצוות אקדמי כשאני אכתוב את זה. זה לא תחום שלהם.
כי התשובה
זה השקפתית. לא, לא הייתי קורא את השקפתית, אבל באמת הלכתית, אבל כן, נכון. ועוד פעם, אין לי שום ביקורת על זה. כי זה ברור, זה התיחום הנכון בין הכלים המדעיים שהם מאוד מצמצמים את עצמם כדי שיוכלו להתקדם. בלי זה הם לא יוכלו להתקדם. אנחנו רוצים להיות, ללכת על the safe side, ללכת על דבר שהוא מדיד, שהוא שפיט. כן, מילת המפתח בעולם של המדעי הרוח, זה שהדבר צריך להיות שפיט. מה זה שפיט? אסור לך לכתוב מאמר בעד פלורליזם. זה לא חוקי. לא, בעד פלורליזם מותר, נגד פלורליזם אסור. אבל אם תוכיח שהרמב״ם היה נגד פלורליזם, זה בסדר. למה? כי זה שפיט. אני יכול למדוד את זה מול אמירות של הרמב״ם ולראות האם אתה צודק או לא. אבל אם אתה אומר, אסור להיות פלורליסט, מה אני אמור לעשות את זה? זה פובליציסטיקה. זה לא משהו שאתה יכול למדוד אותו מול עובדות. אז זה לא מדעי הרוח. מדעי הרוח. זה לא חלק המדעי. הם לא מתייחסים לזה, לא, אני אומר את זה כאן כרגע בלי אירוניה, אני חושב שבדרך כלל אני אומר את זה בלי אירוניה. אבל כרגע אני אומר את זה בלי אירוניה, זה באמת החלק שאליו מצמצמת את עצמה החשיבה המדעית, וזה בסדר גמור. אבל לראות בזה את חזות הכל, זה יוצר את הבעיות של תורה ומדע. לקבל את זה ולראות שזה חלקי, ולכן זה דורש השלמה, זה הצד הסינתטי של תורה ומדע. זה לראות את האתגרים או את התועלת שאתה יכול להפיק מהשילוב הזה בין תורה ומדע. אני חייב לברוח פשוט, אז לכן תסלחו לי.